ספר דברים, פרשת דברים, פסוק י' א', השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. זה ברכה. כלומר, כשאתה בא לציין שמישהו הגיע למעלה, אתה צריך לברך אותו שתהיה לו מעלה על מעלתו, במיוחד אם אתה בא לתת לו תוכחה, שזה מה שמשה כאן עומד לעשות. הוא מתכוון להוכיח את העם, לכן הוא קודם כל מברך את העם, כדי שתהיה הברכה מרובה מן התוכחה, ומידה טובה מרובה ממידת פורענות. עכשיו, איך הברכה כאן? השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. זאת אומרת, הכוח של הברכה הוא מכוח זה שהשם הוא אלוהי אבותיכם. כי הרי אתם אינכם היום כחורבי השמיים, הקדוש ברוך הוא הבטיח גם כחול אשר על שפת הים וכעפר הארץ, אשר אם ימנה איש את עפר הארץ גם זרעך ימנה. אז כך גם מכוח הברכות הנוספות שנאמרו, לא רק כוח ככוכבי השמיים, שעל זה נאמר כה יהיה זרעך, אז יש כאן תוספת ברכה מכוח אלוהי אבותיכם. יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, שזה עוד יותר. כלומר, אלף פעמים זה מוגבל. יברך אתכם כאשר דיבר לכם, זה בלתי מוגבל. ואחרי כל הדברים האלה, כאן מתחילה התוכחה, כן, הרי כבר נאמר בפסוק ת', ואומר עליכם לא אוכל לבדי שאת אתכם, אז כאן, איכה עשה לבדי תוככם ומסעכם וריבכם, שזה גם, כלומר, יש הבדל בין, כשישראל עושים רצונו של מקום, גם אז איכה עשה לבדי, וכאן, שהם לא עושים רצונו של מקום, תוככם ומסעכם וריבכם, עוד יותר. הבו לכם אנשים, חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. ומה זה האנשים החכמים? זה השופטים. השופטים, אבל זה גם, אנחנו נראה שזה גם מי שיוצא למלחמה, שרי אלפים ושרי מאות וכו'. חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. אז יש לנו שלוש תכונות שצריך שתהיינה, חכם, נבון וידוע. מה זה חכם? חכם זה מי שיש בו חוכמה, נבון מי שיש בו בינה, וידוע מי שיש בו דעת. הם שלושת התכונות הנדרשות כדי לשפוט, כי החוכמה רואה את העניין בצורתו הכללית, נבון בצורתו הפרטית, דבר מתוך דבר, ובעל דעת הוא זה שמחבר בין החוכמה לבין הבינה, ולכן חייבים שלושת המידות האלה. אז זה ידועים לשבטיכם. ידועים לשבטיכם, הכוונה שהם ידועים בשבט. זאת אומרת שהשופט צריך גם להיות מקובל על בני שבטו. יותר מזה, הוא גם צריך להכיר באופי של שבטו, כי הרי לא הרי אמירה הנאמרת במסגרת של שבט אחד, לעומת האמירה הנאמרת במסגרת של שבט אחר. לכל שבט יש רגישויות משלו, אסוציאציות משלו, כדי להבין באמת את הנאמר צריך להיות מהשבט, כמו שמצאנו גם בהלכות נדרים, ראשי המתות לבני ישראל, כדי לשפוט ענייני נדרים. מדוע? משום שאם אני רוצה לדעת אם הנדר היה רציני או לא היה רציני, מה הייתה כוונתו של הנודר, אני צריך להיות ממשפחתו, על כל פנים מהברנז'ה שלו, קצת להבין מה רוח הדברים שלו. ואשימם בראשיכם. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. המינוי נעשה על ידי העם, אבל ברגע שהתמנה האדם על העם, הוא למעלה מהם. זאת אומרת, יש פה דבר שהוא לכאורה פרדוקסלי, אם כל הכוח שלו זה בא מכוח השבט, אז איך זה שאחר כך הוא בראש? כלומר, לכאורה תמיד יגידו לו, לא, אנחנו בחרנו בך, ולכן אתה לא יכול להתנשא עלינו. אבל התשובה היא שברגע שהעם בוחר, אז יש כאן תוספת הערה אלוהית. יש תוספת השגחה שגורמת שמכאן ואילך המתמנה הוא מעל הממנה. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות, ויקח, עכשיו בספר שמות, המינוי הוא בא מכוח העצה של יתרו, ולא שואלים את העם אם הם מסכימים. לא נאמר שהעם היה מרוצה מהדבר. כמו כן, גם בפרשת בעלותך, כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה למנות שופטים, ולא כתוב שהעם נשאל בכלל מה דעתו. בספר דברים אנחנו רואים, מגלים לראשונה, שהייתה תגובה של העם, שבתאמרו טוב הדבר. זאת אומרת שספר דברים הוא מתאפיין בזה שהוא הספר של האומה, כלומר השורש של תורה שבעל פה, שבתוך תורה שבכתב, שזה המעורבות של האומה בתוך הנעשה. ולכן נאמר, כאן נאמר, ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים, חכמים וידועים. אז מיד עולה השאלה, מה עם נבונים? כן, אז הרגילים לומר שנבונים לא מצא. אז זה קצת תמוע להגיד שלא מצא. לפי הפשט הכוונה שאם הם חכמים וידועים, אז ברור שהם, שהם גם נבונים. כי הבינה היא התכונה האמצעית בין החוכמה לבין הדעת, ולכן אם יש חוכמה ודעת, אז ברור שיש גם בינה. ואתן אותם ראשים עליכם. ואז יש כאן מתגלה התפקיד הצבאי שלהם, שרי אלפים ושרי מאות, ושרי חמישים, ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. מצאנו גם ששאול מינה את דוד שר אלף. כן? זה היה שמה במסגרת הצבא. גם כן, והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה. אלפים זה יחידות צבאיות, זה לאו דווקא מספר אלף. והצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. מה זה שמוע בין אחיכם? שמוע בין אחיכם זאת הלכה שבדבר שיש מחלוקת בין הדיינים עצמם, איך ראוי לדון, או למשל אם יש דיין שדן דין שבעיני אחרים לא נראה, אז לא ימהרו לגנות את דבריו, אלא ישמעו מה יש לו לומר. שמוע בין אחיכם, למה דנת כך? מה הטיעון שלך? מה הסברה? על מה אתה מסתמך? זה דבר מאוד חשוב, כי לפעמים יכול להיות מצב שאדם יפסוק איזה דין, והוא יותקף בתקשורת, פשקבילים וכדומה, ושכחו שיש דין של שמוע בין אחיכם. ושפטתם צדק. מה זה שפטתם צדק? נכון, ושפטתם, המילה צדק מיותרת. ושפטתם בין איש ובין אחיו. אלא הכוונה שהמשפט צריך להיות לא פורמלי, אלא הוא צריך להיות מכוון גם לעשיית הצדק. וזה חלק מתבונתו של הדיין, שלא רק יסתמך על הדין, אלא גם שיצפה מהו הצדק שיוצא מן הדין הזה, ולזה נאמר ושפטתם צדק. בין איש ובין אחיו, ובין גרו. מה זאת אומרת גרו? ההנחה היא שיש בתוך עם ישראל גרים. הגרים אין להם משפחה משלהם, הם באו מבחוץ, עזבו את אומתם. לכן צריך לספח אותם אל המשפחות. ואז מכאן מובן המושג גירוש זה חלק ממצוות אהבת הגר. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעו. מה זה לא תכירו פנים? לכאורה צריך להכיר פנים. יש אדם מכובד, אז מכבדים אותו יותר. מאשר אדם שפחות מכובד. אבל במשפט אין הבדל. כלומר, זה לא משנה אם האיש העומד מאחד הצדדים הוא מכובד שבמכובדים, והשני לא, לא נותנים יותר כבוד. עכשיו, יש פה בעיה. כי הרי לכאורה, אם מגיע אדם מכובד, אז צריך לכבדו. אז צריך גם הדיין למצוא איזושהי דרך שלא תגרום לסתימת הפה של האדם השני כשמכבדים את האחד. למשל, אם מדובר בחכם או במלך, או לא יודע, צריך לעמוד לפניו. אז מה יעשה? אז הגמרא מספרת שרבה היה אומר, כשהיה צריך לדון, כשאחד משני הצדדים מכובד יותר, היה אומר לשמש, תשחרר איזה יונה באמצע בית הדין, ואז אני צריך לקום כדי לגרש אותה. ואז לא יוכר שאני קם בגלל שאני מכבד את אחד מהצדדים. זה היסוד של לא תכירו פנים במשפט, כקטון, כגדול, תשמעו. לא תגורו מפני איש. זה דבר לא פשוט, לפעמים יכול להיות איום על השופט. וזה דבר המצוי, ואכן על זה נאמר כאן, לא תגורו מפני איש. רבי חנניה,